כשהתחילה הקורונה ושוק ההון התחיל לצנוח, הבנתי שיכולה להיות פה הזדמנות מאוד גדולה, והייתי בקשר כל הזמן עם השותף שלי, עם חבר ושותף שלי שקוראים לו נדיב, והבנו שאנחנו צריכים לעשות משהו עם ההזדמנות הזאת. חשבנו שמחירי הנדלן הולכים להתרסק, והתחלנו להסתובב בארץ ולחפש דירות מציאה שימכרו במחיר נמוך בעקבות הקורונה. בפועל מחירי הנדלן רק עלו פחות או יותר מאז הקורונה. המשכנו משם לאיזשהו רעיון של פרויקט של לדבר עם חברות שעושות Airbnb שנפגעו מהקורונה, ולזכור מהם בעצם, לקנות מהם את החוזים שלהם. כלומר, פשוט חיפשנו איפה ההזדמנויות בדבר הזה. כמובן שכשהקורונה התחילה גם לקחתי בערך כל שקל שהיה לי ודחפתי כל שקל פנוי לשוק ההון. והייתי אומר שמאז שהקורונה התחילה, 90% מהזמן שלי הוא רק מושקע בללמוד את הנושא של השקעות מאוד מאוד לעומק. קראתי יותר מ10 ספרים על משברים כלכליים מאז שהסיפור הזה התחיל. ובעצם בעקבות כל הדברים האלה, אני והשותף שלי והדברים שלמדנו, התחלנו פודקאסט שבו אנחנו רוצים לשתף את הדברים שלמדנו בנושא מימון, מיסוי, נדלן, שוק ההון. וככה בעצם התחלנו את הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי.
טוב, אז היום נמצא איתי גיא גלנטי. קודם כל, אני וגיא נפגשנו בדרך הכי מקרית ומוזרה באוקראינה, אז אנחנו מקליטים את הפרק הזה בכלל לא מהארץ, וזה יצא מגניב כי גיא גם מהתחום ואני מהתחום, אז אמרנו יאללה בוא נעשה פרק. אז גיא, כמו שהוא הציג, הוא בעצם משקיע ומוביל פודקאסט שנקרא בדרך לחופש כלכלי. שמתי לכם גם את הלינק לקבוצה של הפודקאסט, לקבוצת פייסבוק, למטה בתיאור, אתם מוזמנים להצטרף גם לשם. גיא ייסד יחד עם השותף שלו את אתיקה פיננסים, עסק לתכנון פיננסי נכון. גיא גדל בקיבוץ, עבד כצבאי במשך שנים, שזה דווקא מעניין לשמוע על איך צבאי הפך ליועץ פיננסי. לגיא יש שליטה ב6 שפות ותולעת ספרים פיננסית לא קטנה. אז מה נשמע גיא?
מצוין, מה שלומך דני?
מעולה, מעולה. אז אני אשמח, אתה יודע, הרבה פעמים שאנחנו עושים פודקאסטים, אחד הדברים שאותי ברמה אישית כיף ומעניין לעשות זה ללמוד, בכנות לדעת דברים שאני לא שולט בהם, ופשוט להגיד לעצמי, אוקיי, איך אני יכול לרכוש עוד ידע, עוד השכלה מאנשים שאני מדבר איתם. אז אני ואתה כבר מדברים יחסית הרבה על הרבה דברים, אבל נראה לי שכאילו לא ירדנו לרזולוציה המקצועית, וזו הזדמנות מצוינת. אז בוא נתחיל ישר לצלול למים. אתה יודע, רוב האנשים שמדברים איתם על מינוף, האסוציאציה הראשונה שקופצת להם זה בעצם נדלן. למה נדלן? כי המינוף יותר זול, כי ניתן לקחת הלוואות כנגד נכסים וכו'. יחד עם זאת, יש מינופים שהם לאו דווקא בתחום הנדלן, אז בוא נדבר על זה. איזה מינופים אפשר לעשות לאו דווקא מנדלן? אני גם מכיר חלק כמובן, אבל נשמח לשמוע ממך.
כן. אז קודם כל, הנושא של מינוף, הייתי אומר שזה לא הצעד הראשון בהשקעות. כלומר, הצעד הראשון בהשקעות זה להבין מה אנחנו עושים, במה אנחנו משקיעים, לדעת להרוויח תשואה על הכסף שלנו. ברגע שאנחנו יודעים לעשות את זה בצורה שהיא סבירה או טובה, הייתי אומר שרק אז שווה להסתכל על הנושא של מינוף, כי גם בנדלן, אם אתה עכשיו לוקח משכנתה, ואתה קונה נכס שהוא או נכס לא טוב, או במחיר לא טוב, ואתה עושה השקעה גרועה, אז המשכנתה שהיא ממנפת אותך, והיא מכפילת כוח שלך, גורמת לך לא להרוויח יותר, אלא להפסיד יותר. אז זה קודם כל לגבי מינופים, ואותו דבר כמובן, ואולי על אחת כמה וכמה, בשוק ההון. אז באמת מינוף הוא כלי שהוא מאוד מאוד חזק. אישית, זה כלי שאני משתמש בו המון, כדי להעצים את התשואות שאני יודע להביא על ההון העצמי שלי. אפשר לעשות אותו גם בשוק ההון. יש כמה דרכים לעשות את זה, נדבר עליהן, אני מניח, היום, שנצלול לתוך זה.
אפשר, כן.
כן. אז באמת, אחת הדרכים שאני חושב שרוב מי שמחפש למנף בשוק ההון מתחיל איתן, זה הנושא של קרן ממונפת. יש לנו קרנות סל ממונפות, פי 2, פי 3, יש גם כאלה שממונפות על הצד השלילי, כלומר, אם אתה צופה ששוק ההון ירד בערכו, אז אתה יכול כאילו לרכב על הירידה. הקרנות האלה, הרבה משקיעים מתחילים מאוד נמשכים אליהם, במיוחד אנשים שאין להם הרבה כסף. אני גם עשיתי את הטעות של להימשך לזה יחסית בתחילת הדרך. כי מה הרעיון? בן אדם אומר, אין לי הרבה כסף. אוקיי? אני חושב ששוק ההון יעלה בערכו לאורך השנים, שזה נכון אגב, היסטורית כמובן. שוק ההון עולה לאורך השנים, ואז בא משקיע מתחיל, שהוא לא מבין יותר מדי, ואומר, טוב, יש לי פה קרן ממונפת, נכון שאני משלם, לא יודע, 0.5% או 1% עמלה בשנה, עמלת ניהול תיק, אבל אני מקבל תוצאות שהן ממונפות פי 3 על שוק ההון. אם שווה לי להשקיע 100 שקל, אז בטח ששווה לי להשקיע 300 שקל. אז אנשים קונים את המוצר הזה, ואנשים גם קונים אותו בסכומי כסף שהם משמעותיים. והמוצר הזה הוא רכבת הרים, כי למעשה, רוב האנשים לא יודעים איך המוצר הזה עובד בפרקטית. רוב הקרנות האלה הן עושות איזון על בסיס יומי. יש קרנות כאלה שעושות את האיזון שלהן על בסיס חודשי. ולמעשה, בכל פעם שהן מאזנות את התיק, אם שוק ההון עלה בערכו, הן למעשה קונות לך עוד מניות מאותו המדד שאחריו הן עוקבות. כלומר, נגיד ששמתי 100 שקלים, ושוק ההון עכשיו עלה ביום ב10%, אז שוק ההון עלה ב10%, שווי התיק שלי עלה מ-100 שקלים ל-130 שקלים, עלה ב-30%. אז ביום למחרת, הקרן הזו מסתכלת על ההון שלי, ושמה למעשה הלוואה, או טכנית, לא משתמשת בהלוואה, אבל נקרא לזה הלוואה, בהתאם ל-130 שקל שלי. ואז מה שקורה לנו לאורך זמן, זה שכשהשוק ההון הכי יקר, כששוק ההון הכי יקר, הכי גבוה, יש לנו את המינוף המקסימלי. יש לנו מקסימום מינוף, כי ככל שהשוק נהיה יותר יקר, המינוף שלנו גדל. עכשיו, ברגע ששוק ההון יורד, הקרן רוצה לשמור על אותו מינוף שהוא פי 3 על בסיס יומי, אז היא מצמצמת את רמת המינוף שלנו בצורה דרסטית, ברגע ששוק ההון יורד. אז כששוק ההון גבוה ויקר, אני ממונף מאוד. כששוק ההון נמוך וזול, אני ממונף מעט מאוד, והאפקט הזה של המטוטלת הוא למעשה גורם לי להפסיד הרבה כששוק ההון יורד, ולהרוויח מעט אחרי ששוק ההון כבר זול, ולאורך זמן הקרנות האלה הן יכולות מאוד מאוד לשחק בערך שלהן. ספציפית בעשורים האחרונים ששוק ההון סך הכל במגמת עלייה, הקרנות האלה הרוויחו יפה, ואני חושב שהרבה אנשים לא מכירים את הסיכון בזה, ולכן אני ככה רוצה להדגיש אותו.
כן, אני חושב שבסוף זה העניין הזה של המתמטיקה, זה בסוף מתכנס לערך המתמטי של איך דברים פועלים. שהרבה פעמים אתה יודע, שמנסים לחשוב על תשואה, אז אנשים באמת לא מבינים את המתמטיקה של מאחורי הדברים. גם אפילו בדברים פשוטים כמו תשואה של נדלן. שואלים אותי הרבה פעמים, תגיד, זה תשואה יומית, זה תשואה חודשית, אתה יודע, דברים כאילו, אני אומר, זה הדברים הכי בסיסיים שלא מסתכלים עליהם ולא מבינים איך לחשב אותם. וזהו, בסוף זה בגדול גם מינוף אולי זה הדבר הכי מתמטי שיכול להיות, ואם לא מבינים את המתמטיקה של מאחורי המינוף, אז כמובן שיכולים לקרות המון דברים. דיברנו אני ואתה על, בתקופת הקורונה, על אנשים שלקחו מינוף כנגד דווקא פוליס חיסכון, קופות גמל להשקעה. אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו לוקחים הלוואות כי אנחנו רוצים להשקיע. עכשיו, הרבה אנשים גם משקיעים, אגב, בתוך באותו אפיק. נגיד אדם שלקח הלוואה כנגד פוליס חיסכון, ואת הכסף של ההלוואה משקיע עוד פעם בתוך שוק ההון. דהיינו, עשה מינוף בתוך אותו אפיק. אני באופן אישי לא אוהב את זה, וזה לדעתי רעיון על הפנים. אני מעדיף לעשות במקום שאין לו קורלציה לשוק ההון. אבל אני חושב שהסיכון הוא בא עוד יותר לידי ביטוי במה שאתה אמרת לי, שאנשים יכלו ממש לאבד גם את הכסף שלהם,
כן,
במסגרת החברה.
כן. קודם כל, הפתרון הקסום הזה של, שפותר לנו את כל הבעיות בחיים, שאנחנו לא צריכים לעבוד, ואנחנו לא צריכים לחסוך, ואנחנו לא צריכים לעבוד קשה, בוא ניקח הלוואה של 100-200 אלף שקל מהבנק, נשים אותה בשוק ההון ואנחנו מסודרים. אני רואה לפעמים תגובות כאלה בקבוצות הפיננסיות של איך להגדיל הון של 20 אלף שקל, כך הלוואה, תשקיע אותו בשוק ההון, כך הלוואה כנגד זה, תשקיע אותו בנדלן. סבבה. מה שהרבה פעמים אנשים לא מבינים לגבי האפשרות הזו, או לגבי ההלוואה הזו, זה שבכל מה שקשור למינוף, כמובן שחשוב לנו מה גובה הריבית שאנחנו משלמים, אבל חשוב לא פחות מזה, אולי אפילו יותר, תנאי ההלוואה. כשאתה לוקח הלוואה מהבנק, כשאתה לוקח משכנתה לצורך נדלן, כל עוד אתה משלם את התשלומים החודשיים שלך, לבנק אין זכות, אין לו יכולת, לבוא ולדרוש ממך להחזיר את הכסף באופן מיידי. המצב הוא שונה כשלוקחים הלוואה כנגד פוליסת חיסכון. פוליסת חיסכון זה כלי השקעה מבוזר, שמשקיע בניירות ערך שונים, יש פוליסות שהן רק במסלול מנייתי, יש פוליסות שהן במסלול כללי, שכולל גם אג"ח וגם מניות. כשאנחנו לוקחים הלוואה כנגד הפוליסת חיסכון, בוא נגיד שאני לוקח את אותו מצב מטורף, שלקחתי 100 אלף שקל מהבנק נגיד, וזה כל הכסף שיש לי בעולם, ושמתי אותו בפוליסת חיסכון, ועכשיו אני לוקח הלוואה של 80%, זה המקסימום שאפשר, כנגד הפוליס החיסכון שלי. זו הלוואה בריבית שהיא מאוד נמוכה, ולכן אנשים נמשכים אליה, בריבית של פריים מינוס חצי בדרך כלל. ואז אנשים אומרים, שוק ההון עשה בשנים האחרונות 10% בשנה, 11-12% בשנה. אני משלם על הריבית, על ההלוואה שלי, 1% בשנה. יש לי פה מרווח של כמעט 9% להרוויח, אז למה לא? מה שאנשים לא מבינים זה שברגע שהם לקחו את ההלוואה הזו, הנכס שהיה להם מלכתחילה, הפוליסת חיסכון, היא עכשיו משמשת כבטוחה לגוף המלווה. ומה שקורה ברגע ששווי הבטוחה שלך יורד, כלומר, ברגע שיש עוד פעם משבר פיננסי, וזה דבר שקורה בוודאות כל כמה שנים, לפחות מבחינה היסטורית, כלומר, פעם בכמה שנים אנחנו רואים את הירידה של 10%, 20%, 30%, 2008 הייתה לנו ירידה של 52%, כאילו יש ירידות מאוד משמעותיות בשוק ההון. אז הייתה לי פוליסת חיסכון של 100,000, לקחתי 80,000 כנגדה כהלוואה, ועכשיו שוק ההון ירד ב-30%. שוק ההון ירד ב-30%. שווי הפוליסה שלי ירד מ-100,000 שקל ל-70,000 שקל. ההלוואה שלקחתי 80,000 שקל. כשאתה בא לגוף המלווה, ואתה לוקח ממנו את ההלוואה הזאת, ואנשים לא קוראים את המסמכים האלה, זה משגע אותי. אתה תקרא מה כתוב במסמך, אתה תראה שלגוף יש את הזכות לדרוש ממך להחזיר את הכסף באופן מיידי, פחות או יותר, מיידי, ברגע שהוא רואה סכנה לכספים שלו. אוקיי? עכשיו, מה הוא אומר? אני הלוויתי לך כסף בתור גוף מלווה, בתור פוליסת חיסכון, הלוויתי לך 80,000 שקל, כי יש לי בטוחה של 100,000 שקל של הכסף שלך שיושב אצלי. עכשיו שוק ההון ירד, אני מרים לך טלפון, דני. יש לי רק 70,000 שקל בטוחה, נתתי לך 80. איך אני יודע שתחזיר לי את הכסף? תחזיר לי בבקשה את הכסף, את כולו, את חלקו, באופן מיידי, או שאני מוכר את הנכסים שלך אצלי כדי להגן עליי. ואז אני למעשה מוכר את הנכסים שלך במחיר הכי נמוך שיש. אני מקזז את מה שקיבלתי כנגד הנכסים שלך מול ההלוואה, ונשארת בלי כלום, או אולי אפילו עם חוב. עכשיו, אנשים לא מכירים שהגופים האלה יכולים לעשות את זה. אני, ספציפית, אני מכיר בן אדם שמתעסק עם התחום הזה של ההלוואות הרבה מאוד שנים, והוא אמר לי שבמרץ 20, כששוק ההון ירד בסך הכל באזור ה-30-35%, זה לא הירידות הכי גדולות שראינו, החברות האלה שמלוות את הכספים הוציאו הודעה ללקוחות ספציפיים שלהם, שהתריעו בפניהם שהן מאוד קרובות לאותו מימוש, מאוד קרובות לאותו, זה נקרא מרג'ין קול. אז כשאני רואה אנשים בקבוצות הפיננסיות אומרים, קחו הלוואה, כנגד פוליסת חיסכון, מסלול כללי, 80%, תשקיעו אותה בנדלן, תעבירו את זה למסלול מנייתי, ואז אתם ממונפים, סבבה, אחים שלי, כאילו, מה יקרה כששוק ההון יקרוס, מאיפה תעבירו את הכסף? בסוף הם קראו לכם את המניות במחיר הכי נמוך, ותשארו עם הפסד ביד.
עם הפסד וגם חוב. אז אני חושב שזה גם נקודה למחשבה באופן כללי על מינוף, הסיכון הזה. אולי גם תכף נדבר על עוד סיכונים שיש, אבל לפני זה, אני אשמח שגם, רגע, נגלוש דווקא למסחר עצמי. מסחר עצמי, למי שלא יודעת ויודע, זה בעצם, במקום, הרי היום רוב, לא יודע אם רוב, אבל הרבה מהאנשים קונים נכסים שהם מנוהלים, קופות גמל להשקעה, קרנות השתלמות, פוליסת חיסכון. גם בתוך עולם ההשקעות, כאילו מסחר עצמי, יש קרנות נאמנות. רוב המשקיעים הרי משקיעים דרך הבנקים, דרך יועצי ההשקעות, שבעצם רוכשים עבורם קרנות נאמנות, מאוד יקרות, אבל זה כבר שיחה לפעם אחרת. על כל פנים, כאשר אנחנו עושים במסחר עצמי, דהיינו כאשר אנחנו מנהלים את תיק ההשקעות לבד, יש לנו בחלק מהמקרים אפשרות גם לעשות מינוף שם, כלומר לקחת כסף, או לא בדיוק כסף, אבל לקחת מינוף, סוג של הלוואה, ובעצם במרכאות כפולות ומכופלות לשחק עם זה. לשחק הכוונה להשקיע את זה בכל מיני אפיקים. עכשיו, זה מסוג הדברים שהרבה, אגב, סוחרים גם מקצועיים לא כל כך מכירים, לא יודעים שזה אפשרי לקחת מינוף בתוך המסחר עצמי, בתוך המערכת לניהול תיק ההשקעות. איך עושים את זה? אתה יודע, איך מתחילים עם זה? איך עושים את זה חכם? איך נזהרים מהסיכונים שיש בשירות הזה, נקרא לזה?
כן. אז באמת, כמו שהדגשת יפה בתחילת הפרק, מינוף, צריך לזכור שזה דבר מסוכן. אני אוהב לדמות את זה קצת לדלק מטוסים או לאש. כאילו, שים טיפה, זה ייתן לך תשואות יפות, שים יותר מידה, אתה תשרף. אז תראה, אני אדבר ספציפית על הברוקר שאני עובד דרכו. הסיבה שאני עובד עם אינטראקטיב ברוקרס בארצות הברית, לא מקבל מהם איזה כסף על להגיד איזה או משהו, הסיבה שבחרתי לעבוד איתם, זה שהם נותנים את תנאי המינוף הכי טובים. כלומר, כסף שנמצא, שמנוהל שם, אתה יכול לקבל הלוואה כנגדו, עד 100% משווי התיק שלך, אני בחיים לא אגיע לרמות מינוף כאלה, אבל אתה יכול בתיאוריה עד 100% משווי התיק שלך, בריבית שמאוד אטרקטיבית, היא מתחילה מ-1.76, ובסכומים גדולים יותר היא גם נמוכה יותר, מגיעה עד 0.5% אני חושב. אז אתה יכול לקבל פה כסף כמעט בחינם ולהשקיע. תשקיע אותו חכם, תרוויח. אבל שוב, גם פה יש לנו את עניין הבטוחה. Interactive Brokers הם הרבה יותר מחמירים על שווי הבטוחה שלהם, מאשר הגופים הפיננסיים והפנסיונים שדיברנו עליהם לפני רגע, עם הפוליסת חיסכון וקרן השתלמות וכו'. Interactive Brokers יש להם נוסחה שמגדירה מה יתרת הבטוחה שאתה חייב לשמור עליה בתיק. אני לא אכנס פה לעומק על הנוסחה הזאת. יש לנו כמה פרקים בפודקאסט שאנחנו ממש מסדירים אותה לעומק ואיך לחשב אותה. אבל אני חושב שאתה צריך קודם כל שיהיה לך ניסיון בשוק ההון, אתה צריך להרגיש בנוח עם שוק ההון. אני חושב שלא כדאי למנף בצורה שהיא מאוד מאוד משמעותית באחוזים מהתיק שלך. אם לוקחים הלוואה לצורך מינוף, כדאי לעשות את זה בצורה שהיא מבוזרת. כלומר, יש לנו את הנושא של קורלציה בהשקעות, שהוא נושא שהוא מאוד מאוד חשוב. אם אני לוקח הלוואה ואני משקיע אותו, סתם נגיד, יש לי מניות של אפל בתיק מניות שלי, ואני לוקח הלוואה מהברוקר ואני משקיע גם אותן באפל, יש לי קורלציה של 1:1, קורלציה של 100%. אם אני לומד זאת, לקחת המניות, אני אקנה מניות של אפל, אבל אני אקח את ההלוואה ואני אשקיע אותה ב, אני לא יודע, באיזה חברה בדרום אמריקה או באירופה או משהו אחר, בסקטור אחר, במדינה אחרת, בתחום אחר, עם מבנה רווחים אחר, אז הקורלציה שלי היא נמוכה יותר. כמה שהקורלציה שלנו תהיה יותר נמוכה בין ההשקעות השונות שלנו, אז כשהשקעה אחת נפגעת, השנייה פחות או יותר שומרת על ערכה, ואז אנחנו יכולים לשחק עם זה, ואם הברוקר יגיד לי בוא תוסיף לי כסף, אז יש לי מאיפה להוסיף לו כסף, ולא כל ההשקעות שלי צנחו בבת אחת. נדלן למשל, הקורלציה שלו לשוק ההון היא מאוד נמוכה. היא לא אפס, אבל היא נמוכה יותר.
כן, אז דיברנו על זה גם מקודם, אני חושב שבסוף הקורלציה זה משהו שהוא מאוד כאילו make sense, אדם שלוקח הלוואה כנגד נניח המניות שלו ומשקיע את זה במקום כמו נדלן, אז מן הסתם שהקורלציה ישנה, כי כשיש משבר, כשיש גשם כולם נרדבים, המשפט המפורסם, אבל בסוף כן אנחנו יכולים להקטין את הסיכון הזה בצורה משמעותית על ידי פיזור, על ידי בעצם השקעה באפיקים אחרים. אבל בואו רגע נדבר על הקטע הטכני, כלומר זה דווקא משהו שהרבה אנשים לא יודעים איך עושים את זה בכלל. אני רק אגיד שאגב בארץ, לעניות דעתי, מה שאני מכיר, אי אפשר לעשות את זה, אין להם אופציה למינוף כזה, יש להם איזשהו טריק שעושים משקיעים קשירים ומשקיעים שיש להם הרבה כספים, אבל לנו למשקיע הקטן אין יותר מדי כלים לעשות זאת. אז בוא נדבר על הרמה הטכנית, איך בפועל זה קורה? אני פותח עכשיו מערכת מסחר באינטראקטיב, ברוקרס, ואז מה? ואז אני לוחץ על כפתורים ונותנים לי כסף, אני צריך לעבור משהו, אישורים, איך זה עובד?
כשאתה פותח את חשבון המסחר באינטראקטיב ברוקרס, אתה ממלא רשימה שלמה של תפסים, באנגלית כמובן, אתה מעביר אליהם את הכסף, בתפסים שאתה ממלא, אתה ממלא גם הצהרות. ההצהרות שלך כוללות מה הניסיון שלך בשוק ההון, מה ההבנה שלך, מה הידע שלך בכלים פיננסיים שונים. אם אתה מצהיר, ואם באמת יש לך את הידע בכלים הפיננסיים השונים, אז הם פותחים לך עולם שלם של אפשרויות, שהרבה מהן לא קיימות בכלל בארץ. במיוחד בנושא של נגזרים פיננסיים, שניגע בהם טיפה בהמשך. ובעצם יש לך אפשרות לפתוח חשבון רגיל, או מה שנקרא margin account. margin account זה חשבון margin, שמאפשר לך לקחת הלוואה מהברוקר כנגד נכסים שלך. אז כשאתה במלא תפסים, אתה מבקש לפתוח margin account, אתה מעביר לשם את הכספים, וברגע שמאשרים לך את החשבון, אתה יכול באופן מיידי. ברמה הטכנית זה כמו להיכנס למינוס בבנק. כלומר, יש לי סכום מסוים של כסף בחשבון, קניתי עם כולו מניות, אני רוצה לקנות עוד מניה, אין בעיה, אני קונה עוד מניה. ורשום לי, יש לי רשימה של הנכסים שלי, ויש לי מינוס על מזומן. ואם אני אמכור את המניה הזאת עכשיו, אז אני אקבל חזרה את מה שאני מזומן. מקבל עליה, אני מקבל חזרה את המזומן. למעשה זה לא הלוואה, זה יותר דומה לקו אשראי ברמה הטכנית.
מעולה. אוקיי. בואו נדבר רגע על דווקא גידור של תיק השקעות. זאת אומרת, בסוף אחד הדרכים להרוויח יותר זה למנף, אבל אחד הדרכים להפסיד פחות זה לגדר. וגידור יש לו זה מלא וריאציות, ואתה יודע, אפשר לדבר על גידור בהמון כיוונים, בהמון היבטים, גם גידור זו מילה, זה כמו להגיד הייטק, אתה יודע, זו מילה ענקית שיש לה מלא משמעויות. אז אני רוצה לדבר על משהו מאוד ספציפי. דיברתי איתך על רכישה של אופציות, אז לפני שאנחנו נדבר על אופציות, אולי גם תסביר מה זה אופציה, למי שלא מכיר, וגם איך משתמשים בה בכדי להקטין את הסיכון שלנו בתיק ההשקעות.
כן. שוב, אני מתנצל שהפרק הזה הוא קצת מתקדם.
אף אחד שלא... המאזינים שלנו הם בדרך כלל החבר'ה יותר מתקדמים, זה בסדר. ומי שלא, אז הוא ישמע את הפרק הזה פעמיים כדי להבין מה קרה פה.
אז לא המלצה ולא לרוץ לקנות ולא נעליים. בסדר? כאילו, אופציות זה כלי מורכב. בגדול הרעיון באופציה, והרבה טקיסטים מכירים את זה, הרעיון פשוט, יש לך את הזכות, כשאתה קונה אופציה, יש לך את הזכות, אבל לא את החובה, לבצע פעולה פיננסית מסוימת. זה יכול להיות לקנות מניה במחיר מסוים, שזה מה שנקרא אופציית קול. זה יכול להיות הזכות למכור מניה במחיר מסוים, מה שנקרא אופציית פוט. כשמשתמשים באופציות, למעשה, השימוש באופציות יכול לאפשר לנו, בתיק ההשקעות שלנו, לקחת פוזיציות שהן גם שורט וגם לונג באותו הזמן. רוב המשקיעים הם משקיעים רק לונג, וטוב שכך. כלומר, הכלכלה באופן כללי מתפתחת לאורך זמן, חברות עולות בערכן, סבבה. כשאתה לוקח מינוף למעשה, ואתה משקיע אותו נגיד באותו האפיק שקנית קודם, אז אמרנו שהקורלציה שלך היא מלאה. אם לעומת זאת, נניח שקניתי מניות של חברת אפל, אבל מנגד אני קונה, אני משלם, אני אסביר עוד משהו על אופציות. אופציה, יש לה שני צדדים, למעשה אופציה זה חוזה, בסדר? אופציה זה חוזה שיש לו שני צדדים, יש לו צד מוכר ויש לו צד קונה. הצד המוכר למעשה הוא צד שהוא מבטח, הוא כמו חברת ביטוח. ושחקנים קטנים יכולים גם בעצמם למכור אופציות, אני יכול לשמש כמו חברת ביטוח עכשיו בשוק ההון, בסדר? עכשיו נניח שאני ואתה צדדים לאופציה, ניתן דוגמה על מניה מסוימת, על אפל נגיד, בסדר? ואני מוכר לך את הזכות להשתמש באופציה, אתה קונה ממני את הזכות להשתמש באופציה. אתה משלם לי פרמיה. אתה משלם לי פרמיה, נגיד שמניית אפל נסחרת, אני לא יודע בכמה היא עכשיו, סתם נגיד $100 בשביל הפשטות, בסדר? אתה משלם לי עכשיו, גיא, קח $5, אני רוצה את הזכות למכור לך את מניית אפל ב-$100, זה מה שאתה אומר לי. אז מה עשית פה בעצם? שילמת לי עכשיו $5, בסדר? נניח שאני מוכר לך את הזכות הזאת למשך שנה, אופציה לתקופה של שנה, לאופציה תמיד יש פרק זמן. אתה למעשה ביטחת את עצמך מירידה בערך של מניית אפל. למה? כי מניית אפל יורדת בערכה בשנה הקרובה. אתה יכול לבוא אליי לגיא ולהגיד, תשמע גיא, יש לנו חוזה? נכון שמניית אפל עכשיו ירדה מ-$100 ל-$70, אבל אתה גיא, אתה חייב לקנות ממני את המניית ב-$100. שילמתי לך עבור זה פרמיה של $5. אז למעשה שילמת פה בעבור ביטוח בשוק ההון, והקטנת את החשיפה שלך כלפי מטה. למעשה ביטחת את התיק שלך. אז זה לגבי אופציית פוט. ואופציית פוט הן כלי שיכול להיות מאוד שימושי לגידור הסיכון, במיוחד אם אתה בפוזיציית לונג, כלומר אתה בפוזיציה שמרוויחה מעליית ערך, אז אתה למעשה קונה אופציות שהגנו עליך במקרה של ירידת ערך. אתה לא חייב שזה יהיה על אותה מניה, אתה יכול שזה יהיה על מניות שונות. יכול להיות שאתה מאוד מאמין במניית אפל, אבל אתה חושב שטסלה למשל היא במחיר מנופח, נגיד. עכשיו, יש קורלציה שהיא די גבוהה בין כמעט כל המניות בשוק ההון. בדרך כלל כשהשוק עולה, הרבה מניות עולות, כשהשוק יורד הרבה מניות יורדות, כמובן שלא כולן, אבל באופן כללי יש את הקורלציה הזאת, בין היתר בגלל קרנות סל שמחזיקות הרבה מניות האלה ביחד. אתה יכול להגיד, אני לונג מניית אפל, אני מאמין בחברת אפל שתעלה בערכה, אבל אני רוצה להיות שורט מניית טסלה, כי אני חושב שהמניה יקרה מדי ותרד בערכה. אתה לא תקנה פוזיציית שורט, מה שנקרא naked short, שזה פוזיציה שמאוד מאוד מסוכנת, אבל אתה יכול לקנות אופציה, אופציית פוט על מניית טסלה. ואז מה שקורה בדרך כלל, כשהשוק עולה בערכו, מניית אפל תעלה בערכה, אתה תרוויח. האופציית פוט שקנית, מניית טסלה גם עולה בערכה, אז האופציית פוט שקנית שווה פחות. אבל שילמת עליה בסך הכל את הפרמיה. סיכנת בסך הכל את $5 האלה. אז ככה בעצם אתה יכול לבנות פוזיציות שהן מגודרות, ויש חברות, לאורך ההיסטוריה, קרנות גידור, שממש פעלו לאורך עשרות שנים בצורה שהיא מה שנקרא דלטה ניוטרל. כלומר, זה חברות שלא מרוויחות מעלייה כללית בשוק ההון, אלא מרוויחות מעלייה של נכסים ספציפיים כנגד נכסים אחרים. אז זה בגדול.
מעולה, אז אני חושב שקודם כל עשית לי סדר, אבל אני מניח להרבה אנשים סלט. לא, בסוף אתה יודע, אתה זה כמו, לפעמים אני פותח אקסלים עם לקוחות, והם הולכים לאיבוד, ואני כאילו הכי מבין ככה, אני מבין מספרים, שמסבירים לי את זה בצורה אנליטית, זה עושה לי סדר, אבל רוב האנשים... הם לא מחשבונים, אז זה קשה להם להבין. אז אולי רגע נפשט את העניין. בסוף, אופציה זו זכות. זה אפשרות לרכוש או למכור איזשהו נייר ערך במחיר מסוים. זה מה שקונים. קונים רק את הזכות לעשות משהו. לא חייבים להשתמש בזכות הזאת, אבל לפעמים אנחנו כן נרצה להשתמש בה. רוב האנשים שכן משתמשים באופציות, לפחות אני אדבר על זה אחרת, אני אגיד את זה ככה, רוב האנשים שאני מכיר, שמדברים איתי על אופציות, זה באמת גידור. כדי לגדר את התיק השקעות, קונים את האופציה לרכוש מניה, או סליחה, למכור מניה מסוימת, במחיר מסוים, בשביל להקטין לעצמם את הסיכונים. ככה שאם מחיר מניה כרגע הוא 100 דולר, ואני לא יודע מה יהיה איתה, הוא יעלה, ירד, אז אני יכול לקנות אופציה לפה או לפה, בהנחה יש לי איזושהי תחזית כלפי אותה חברה. ואז אני בעצם מקטין את הסיכון. מה שקורה להרבה סטארט-אפיסטים זה שהם מקבלים, או הייטקיסטים גם, מקבלים בעבודה שלהם אופציה, והם לא יודעים איך, כאילו, מממשים את זה, מה עושים עם זה, מתי לחכות, מתי לא לחכות. אגב, גם הם מאוד מסמכים להם את האופציות. הם אומרים, רק אם אתה תהיה פה שנתיים בחברה ותעבוד פה שנתיים, רק אז האופציות יהיו על הפרק. עכשיו, בן אדם שתחיל בגוגל, נניח לצורך העניין, ומין הסתם לרוב המחיר מניה במשך שנתיים עולה, אז הוא קיבל אופציה לרכוש את המניה באיזה 70% הנחה. ופתאום הוא מקבל אופציה לרכוש מניות גוגל במחיר ממש מצחיק, וזה כמובן שווה הרבה יותר מבונוס ושווה הרבה יותר מהעלאה בשכר, ורוב אנשים לא מבינים את זה אפילו, כמה שיש בזה מלא כסף. אגב, יש גם חברות, לא יודע אם אתה מכיר, שעוזרות לך לממש ולמכור אופציות, כלומר להרוויח מזה כסף, גם אם אתה לא רוצה להיכנס ל...
כן, כן. יש פה הרבה שיקולי מס גם בנושא הזה של מיסוי על אופציות שמקבלים במקום עבודה. יש פה שאלה האם המס הזה הוא מס על רווחי הון, או שהוא מס על יגיעה, וממש כדאי להכיר את התחום. מי שקיבל אופציות במקום עבודה, ממש כדאי לחקור ולהכיר את התחום הזה. לא עומק, לעשות לו אופטימציה.
מעולה. כן. אז הרבה פעמים תראו, עכשיו, כמו שאתם יודעים, אני לא יודע, מי שעוקב אחרי כמובן, אני יודע שאני, בניגוד להרבה משקיעים חכמים וטובים, אני לא מתעסק עם אופציות, לא מתעסק עם יותר מדי, לא מסתכל על זה אפילו, אני קונה קרנות ומשקיע בצורה מפוזרת, גם כי אני נורא נורא עצלן באופי שלי, אבל גם כי אני בסוף יודע שאני לא בנוי להתעסק עם זה, אני מעדיף לעשות עסקים ולעשות את הכסף שלי בדרכים אחרות, ושהכסף שלי יעבוד בצורה פסיבית, זה כאילו ברמה הפסיכולוגית. גם ברמה הכלכלית זה בסך הכל עושה רווחים נעים, אז אני לא מתכוון לשנות את האסטרטגיה. כאשר אני עושה פיזור, כאשר אני משקיע בצורה מפוזרת, אני יודע שאני מקטין לעצמי את הסיכון. איך אתה, כמשקיע שגם במרכאות כפולות ומכופלות משחק, איך אתה בעצם מפזר את התיק, איך אתה מגן על עצמך מפני, אתה יודע, ירידות ודברים כאלה?
כן.
איך התיק שלך נראה אפילו? יש לך גם קרנות או שרק מניות ספציפיות?
אז אני אגיד, קודם כל, חלק מאוד משמעותי מההון שלי יושב בנדלן. שבנדלן שהקורלציה שלו לשוק ההון היא נמוכה. ספציפית רק דירה אחת, רק בית אחד, מסיבות גם כן של מימון ומיסוי וכל מיני דברים כאלה, אני מעדיף להחזיק רק נכס נדלני אחד בישראל. אז יש לי שם משהו שבמקרה הכי גרוע, במקרה קיצון סוף העולם, אני יכול למכור את הנכס הנדלני בצורה די מהירה, כנראה בהפסד. כלומר, אם אתה רוצה לממש נכס נדלני, תמכור אותו ב10% מתחת למחיר שוק, כנראה שיבוא איזה מתווך ושלם לך באותו היום. אז זה קודם כל משהו אחד שהוא בקורלציה נמוכה. יש לי, כמו להרבה מהמאזינים ובאופן כללי, קרן, קופת גמל להשקעה, קרן השתלמות ואפיקים, קרן פנסיה, שהדברים האלה בדרך כלל מושקעים במדדים, ספציפית ב-S&P 500 או במדדים אחרים, אז יש לי כסף שהוא מושקע דרכם בקרנות. יש לי את התיק שלי בשוק ההון, שאני בניתי אותו בצורה שהוא יהנה פחות מעליית ערך כללית בשוק ההון מאשר שחקנים שסתם מחזיקים S&P 500 או MSCI או דברים כאלה, הוא יהנה פחות מעליית ערך שהיא רק עליית ערך, אבל הוא ברמה מסוימת מגודר, כלומר יש לי פוזיציות לונג על מניות ספציפיות שאני בוחר, ויש לי פוזיציות שורט שהן לא נקד שורט, אלא דרך הכלי הזה של אופציות. ברור לי שזה לא מתאים לכל אחד, זה הרבה עבודה ללמוד את זה. אני ניגשתי לנושא הזה לא כדי להרוויח יותר. אני לא חושב שמרוויחים מביזה הרבה יותר. ניגשתי לזה כי זה מעניין אותי בתור כלי, כי מעניין אותי להבין איך המערכת הזאת עובדת ולכן. אז זה בגדול התיק שלי בשוק ההון. יש לי מרג'ין בשוק ההון, כלומר אני משתמש הרבה בכלי הזה של מינוף בשוק ההון. אני חושב ומאמין ומקווה שאני עושה את זה בשכל. אני משתדל תמיד לעשות כמה שלבים פחות ממה שאני חושב שאני מבין, כי אנחנו אף פעם לא מבינים הכל. ואני יודע שבמקרה הכי גרוע אני יכול לגייס כסף מהלוואה כנגד פוליסת חיסכון שעדיין לא השתמשתי בה, או מנדלן או מאפיקים אחרים. כלומר, אפשר לשחק בין הנכסים השונים כדי להזרים נזילות מאחד לשני. יש עוד כלי שאישית אני לא משתמש בו, אבל אני כן חושב שהוא כלי שהוא לא רע בכלל, שזה הכלי של הלוואות חברתיות, שגם הוא בקורלציה שהיא יותר נמוכה לשוק ההון מאשר מניות. אז כשיש לנו כמה אפיקי השקעה שונים, מי שיש לו נדלן בחול, זה עוד משהו שהוא בקורלציה אחרת. כאילו זה מקום מאוד בריא להיות בו בתור משקיע, שיש לך הרבה סוגי השקעות שונים, אני חושב.
כן, אז זה הגיוני. בסוף הפיזור הוא מקטין את הסיכונים, הוא גם מקטין את הסיכויים באיזשהו מובן, כי יש אנשים שיודעים לעשות כסף ממש טוב בנדלן, וברגע שהם מתחילים להתפזר במקומות שהם פחות ממחים בהם, אז הם מרוויחים פחות. אני בדיוק, ההפך אגב, אני יותר מבין בשוק ההון, וברגע שאני מתחיל להתפזר במקומות אחרים, אני פשוט אומר לעצמי, וואלה, אני כאילו, בשוק אני מרוויח הרבה יותר, למה אני בכלל מפזר? אבל אני מבין את החשיבות, בסוף צריך גם להקטין את הסיכונים, ולא רק לחשוב על הרווחים. תראה, מהדברים שאמרת עכשיו, יש, אתה יודע, אני שומע ממך שיש לך חשיבה מאוד אנליטית, אתה מסתכל על היבטים המיסויים, אתה מסתכל על אופטימיזציה לכל פעולה שאתה עושה בגדול, כדי להרוויח יותר וכדי לגדר את הסיכונים כמה שפחות. יש לך איזושהי נוסחה שאתה חושב שהיא נקרא לזה אופטימלית להשקעות בשוק ההון, השקעות בנדלן, או בכלל איך לפזר את זה בצורה חכמה, שוב, מבחינת מס, מבחינת סיכונים, סיכויים?
אני חושב שלכל אחד אני בטוח שלכל אחד מתאים פה משהו אחר. יש פה את ההיבטים הרגשיים באמת והפסיכולוגים שלא נגענו בהם בכלל. אותה השקעה לי ולמישהו אחר, זה לא כדאי. כלומר, כשאתה משקיע בצורה שלא תואמת את המבנה אישיות שלך, אז מאוד קל לעשות טעויות ומאוד קל להילחץ, וגם לא לקצור את הפירות שלה כאילו השקעה האופטימלית. אז אני מסכים איתך לגמרי בנושא הזה. מבחינת בניית תיק השקעות, אני כן חושב שאני מבין פחות או יותר מה האסטרטגיה שהיא, אני לא אגיד האידיאלית, אבל שהיא די טובה לאזרח ישראלי שבוחר להשקיע. אני אגיד בגדול את הנוסחה, ושוב זה לא המלצה, ואני לא חושב שנכון לכם לעשות את זה בלי לבחון את הסיטואציה הספציפית שלכם. אבל תראה, לקחת הלוואה כנגד פוליסת חיסכון, זה כן כלי שהוא טוב, זה כן כלי שהוא חזק, זה כן כלי שהוא בעיניי כדאי, כשעושים אותו בצורה שהיא זהירה ושקולה. כלומר, לא 80% מינוף כנגד תיק במסלול מנייתי, אלא, אני אגיד פה את המספרים, כמובן שזה שונה בינם לבינם, אבל אולי אזור ה-50-60% מינוף, וכנגד פוליסה מסלול כללי, לא במסלול מנייתי. עכשיו, למה אני אומר את ה-50-60% הזה? כי שוק ההון יכול לקרוס הרבה. לדעתי משקיע שלוקח מינוף צריך לקחת בחשבון ששוק ההון יקרוס מתישהו, לפחות ב-50%, אם לא ב-60-70% לפחות. אז אם אני במסלול כללי ונסתכל ספציפית על הנושא של הקורונה, נסתכל ספציפית על משבר הקורונה, פוליסות במסלול מנייתי במשבר הקורונה ירדו בסביבות ה-30-35%, פוליסות במסלול כללי במשבר הקורונה ירדו באזור ה-15%. זה מה שקרה בפועל ב-2020. אם אני במסלול כללי ושוק ההון קורס ב-30%, הפוליסה שלי קורסת ב-15%, אז אני עדיין רחוק מאותו מרג'ין קול, אין לי בעיה. אם שוק ההון קורס ב-50% והפוליסה הכללית קורסת ב-25% נגיד, אני עדיין רחוק מאותו מרג'ין קול, ואני תמיד לוקח בחשבון שיש לי נכסים נזילים במקומות אחרים. אני חושב שאזור ה-50-60% כנגד מסלול כללי זה סביר, ואני חושב שזה דבר שהוא כדאי ליהנות ממנו, כספים שמושקעים עבורנו בצורה פסיבית, זה אחלה. אני הייתי לוקח את הכסף הזה ומשקיע אותו באפיק אחר, למשל נדלן, למשל. ספציפית לגבי נדלן בישראל, בניגוד להרבה מהגורים של הנדלן, אני לא חושב שכדאי להשקיע בנדלן בתור אסטרטגיית השקעה. אני לא חושב ששווה להחזיק עשרות דירות בישראל. לדעתי, יש יתרונות מאוד גדולים להחזיק רק דירה אחת, מבחינת מימון, מבחינת מיסוי, ואת שאר הכסף להשקיע בשוק ההון, בנדלן בחול, בעוד כל מיני מקומות. אז לשאלתך, הייתי אומר שאולי גס, אולי סדר גודל של שליש מהכסף בפוליסת חיסכון, אולי גס סדר גודל של שליש בנדלן, ועוד שליש בהשקעות אחרות, בהלוואות חברתיות, בנדלן בחול, באמת להיות מפוזרים מהבחינה הזאת.
מעולה. אז אני חושב ש... אתה יודע, היה לי ב... אתה יודע, אני חושב ממש לפני הקורונה, איזו שיחה עם מישהו שהוא רואה חשבון. ואני לא, לא יודע אם כמה מכם בעלי עסקים, אבל הרבה רואי חשבון הם גם מתעסקים בביטוחים ובפוליסות של הלקוחות שלהם. והוא דיבר איתי על המינוף שלי וזה שיש לי גם איזושהי, בזמנו הייתה לי איזו פוליסה ממונפת, אז הוא אמר לי, לא, למה אתה לא עושה, לא עובר למסלול מנייתי? והוא אמר לי, שמע, כל הלקוחות שלי, עברתי את כולם למסלול מניות, ממונפים ב-100% כמעט, ממש, כאילו הקיצוני. אמרתי לו, תשמע, לא יודע, זה לא מפחיד אותך, אתה לוקח פה אחריות, אתה עוזר להם, אבל מצד אחד זה יכול מסוכן, זה היה ממש לפני המשבר. היה פתאום, מה כבר יכול להיות, 10 שנים השוק הזה. ואז התחיל המשבר. ואני, כאחד שעובד עם הרבה לקוחות בעולם ההשקעות, קיבלתי ממש מעט טלפונים לקוחות לחוצים. כאילו 2 שבאמת היו זה, פרנואידים כזה, אבל כל השאר, כאילו, אתה יודע, דווקא באו אליי בווייב של יאללה, יש לי כסף, איפה אני משקיע? כאילו, איפה, יאללה, דבר אליי, כזה. אני כמובן משקיע פסיבי, אני אומר לה, אין לי מושג, כאילו, תשקיע באסטרטגיה שלך, אל תלך ימינה ושמאלה, אבל זה אני. על כל פנים, אחרי שהמשבר עבר, אחרי בערך חודשיים, משהו באזור מאי, כאילו 2020, נזכרתי באותו בן אדם, אמרתי, יאללה, בוא נדבר איתו, נראה מה קורה. אמר לי, סגרתי את העסק. אמרתי לו, מה, למה? אמר לי, אתה לא מבין איזה בלגן היה לי. אמרתי לו, מה אתה מדבר? אז הוא אומר לי, תשמע, כל הלקוחות קשור אליי, תביעות מפה עוד הודעה חדשה.
וואו.
כולם יצאו עליו, אמרו לו שהוא דפק להם את החיים, ממש, כאילו, אמר, זה לא, אני לא בונו לדברים האלה. וזה מסוג, אוקיי, עכשיו, זה מסוג הדברים שאני באופן אישי מאוד מאמין בהשכלה פיננסית, ובן אדם כמו סוכן ביטוח, לא משנה, רואה חשבון שעובד גם בביטוחים, זה אותו, כאילו, אותו, איך זה נקרא, אותו מקצוע פחות או יותר, שעוזר לאנשים עם ההשקעות שלהם, על כל פנים. אני חושב שבסוף, בסוף, בסוף, אם הבן אדם שאתה עוזר לו, הוא לא מבין מה הוא עושה, אין לו השכלה, אז הוא פשוט, הוא באמת לא יודע איך לנהל את הסיטואציה של משבר. בכנות לא יודע איך לגשת לזה אפילו, כי הוא לא, אף אחד לא הכין אותו לזה. ועכשיו, הוא בעצמו לא מקצועי, מן הסתם, זה מה שהוא המליץ ללקוחות שלו. יחד עם זאת, אני חושב שבסוף, בסוף שמבינים שיש משברים, אבל אפשר להגן, ואפשר להבין שזה קורה, שזה עתיד לקרות מתישהו, ולהבין רגע, אוקיי, בוא נחזור אולי לבסיס של הדברים, שזה המתמטיקה. איך המתמטיקה עובדת? כמה סטטיסטית בממוצע של משברים יש ירידות במסלול כזה, מסלול אחר? אז הנוסחה שלך, אני מתחבר אליה בהרבה מובנים.
אני רק אגיד באמת ש... תסתכלו היסטורית מה היו המשברים, כאילו, יש שווקי הון, יש שווקי הון שירדו ב-70-80%, נכון, לא בארצות הברית, אולי ב.com מניות ספציפיות בטח, אבל תסתכלו על מה קרה בשוק ההון היפני, תסתכלו מה קרה בהרבה מקומות בעולם, אנחנו לא בהכרח ראינו את הירידה הכי גדולה בהיסטוריה, לא בהכרח, כאילו...
נכון, מקווה שאתה טועה, אבל... אבל זה, כן, זה מובן שזה יכול לקרות, ואני חושב שהדבר אולי הבא שנדבר עליו עכשיו זה הסיכונים האלה שקיימים, גם בהשקעות, גם במינופים. בקצה, אם מסתכלים רגע על בן אדם שמשקיע בצורה אחראית בשוק ההון, והוא משקיע לטווח ארוך, הסיכונים שלו הם מאוד מגודרים, ובסוף, שוב, אנחנו לא נביאים, אף אחד לא יודע מה יהיה, אבל היסטורית אנחנו כבר, סטטיסטיקה של למעלה מ-150 שנה, יודעים להגיד שהשוק במגמת עלייה בטווח הארוך. בטווח הקצר יש נדותיות, בטווח הארוך הוא יעלה, ולכן ברגע שאנחנו שמים את הכסף לטווח הארוך, גם אם יש עכשיו ירידות של 50-60-70%, אנחנו יודעים, אני באופן אישי יכול לישון בשקט בלילה, כי אני פה לטווח הארוך. והרבה אנשים, גם על זה לא חושבים, אבל ניחה. אז בוא נדבר על שאר הדברים. אדם שלא משקיע לטווח ארוך, אדם שממנף את הכסף שלו. מה הסיכונים שהוא חשוף אליהם ברמה הפרקטית? דיברנו על להחזיר חובות. יש לך אולי דוגמאות לאנשים ש... שעשו מהלכים כאלה ולא קלטו את זה בזמן, או שנכנסו למינוף שהם נתקעו איתו והם היו צריכים להחזיר הלוואות שהם לא ידעו להחזיר. הרי בסוף מינוף זאת הלוואה, ברמה הכי פשוטה, והלוואות צריך להחזיר.
תראה, את הדוגמאות האלה אנחנו יכולים לראות בשוק ההון בלי סוף. בלי סוף אנחנו יכולים לראות את הדוגמאות האלה בשוק ההון של מיליארדרים כאלה ואחרים, שהיו ממונפים יצר על המידה ופשטו רגל. גם תשובה, אגב, תשובה, ועכשיו במשבר הקורונה היה מאוד מאוד קרוב לזה. מאוד קרוב לזה. אז יש באמת עשרות דוגמאות של מקרים ספציפיים. באמת אני חושב שקריטי למנף הרבה פחות ממה שאתה חושב שאתה מסוגל לעמוד בו. הרבה פחות ממה שאתה מסוגל לעמוד בו.
מאיזו בחירה, פסיכולוגית או טכנית?
אם אני חושב שאני מבין מה קורה בשוק ההון עם האופציות שלי ועם הדברים, ואני חושב שאני יכול לשאת ב, לא יודע, בירידה של 90%, אז קח בחשבון כאילו שאתה כנראה טועה ואתה יכול לעשות ב-60%. כאילו...
הבנתי.
לא, לא, לא להיות חזירי מינוף. חבר'ה, לא, לא להיות חזירי מינוף. כאילו, כן, אני מאוד אוהב את האופטימציה. אני ניגש למקום הזה ממקום שהוא סקרן. כאילו, מעניין אותי לעשות תיק שהוא אופטימלי מבחינת רווחים. אבל תיק שהוא אופטימלי מבחינת רווחים חייב לקחת בחשבון מקרי קיצון שאנחנו לא יכולים לחזות אותם. אל תהיו חזרי מינוף, אני לא ממנף למקסימום, יש לי פוליסות חיסכון שהן לא ממנפות בכלל, יש לי קרן השתלמות שהיא לא ממנפת בכלל, אני שומר רזרבות, כלומר חייבים לשמור את הרזרבות האלה, לכל מקרה שלא יבוא, גם להזדמנויות אגב, יכול להיות פתאום הזדמנויות שאני ארצה בשבילן כסף.
כסף נזיל.
ובאמת, כאילו אני אומר לא להיות חזרי מינוף, גם שימו לב איפה הפוקוס, לאן הפוקוס הולך. אנשים לפעמים כל כך רוצים לעשות תשואות שהן מטורפות בשוק ההון, שמשקיעים כל דקה פנויה שלהם בללמוד את השוק, והוא עלה והוא ירד, ואסטרטגיות מתקדמות, בשביל להרוויח עוד, 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 עוד אחוז או שניים בשנה. עכשיו, האנשים האלה יש להם הון מושקע של 200-300 אלף שקל. חבר'ה, כאילו, כמה זה ירוויח לכם העוד אחוז או שניים האלה? עזבו אתכם, כאילו, לכו, תשנו בשקט, תבנו את העסקים שלכם, תרוויחו בעבודה, תתקדמו, כאילו, תתפתחו במקומות אחרים. לא תמיד ההתעסקות הזאת שווה את הצורה העודפת. אם בכלל יש צורה עודפת.
כן, הרבה, תראה, זה גם מתחבר, אבל לעולם שהוא קשה לדבר עליו, אבל זה נכון, הרבה אנשים עושים את זה, זה מאוד דומה למאמרים, כלומר, אנשים שמתרגשים מהדופמין שזורם בגוף, כשאתה עושה עסקה, שאתה מנתח, שאתה מתחיל, שוב, במחאות כפולות ומכפלות לשחק עם הכסף, זה מרגש. אנשים עושים את זה גם בשביל הפעם, בשביל ההתרגשות, וזה לגיטימי, רק תדעו, אם אתם עושים את זה בשביל ההתרגשות, תהיו מוכנים גם לשאת בהפסדים, בסוף אם אתם הולכים על הקטע הזה, אז גם באימורים אנחנו לרוב מפסידים, אז צריך לעשות את זה חכם. וזה מתחבר לנקודה אולי הכי מרכזית שחוזרת הרבה פעמים בפודקאסט הזה, זה לכו ללמוד. כאילו פשוט תבינו מה אתם עושים לפני שאתם ממנפים את הצלחים לדעת. אם אתם לא רוצים ללמוד, תתייעצו, תלכו לאנשי מקצוע שיודעים מה הם עושים, ותשאלו אותם את השאלות הקשות כדי באמת לדעת מה הכי נכון עבורכם ואיך הכי נכון להתקדם. עכשיו, אתה יודע, בסוף אנחנו אנשים פרקטיים, ואני רוצה, אתה יודע, אני אדבר עכשיו בשם האנשים שרוצים להתחיל, אנשים שאומרים, יאללה, אני מבין את הקונספט, אני רוצה להתחיל לייצר לעצמי תוכנית, אני רוצה לייצר לעצמי השקעה שהיא אולי גם ממונפת, איך מתחילים, מה עושים, מה הצעדים הראשונים?
כן. לדעתי, ואני יודע שהרבה יחלקו עליי, לדעתי קודם כל להשקיע. אני מכיר אנשים שמתלבטים ולומדים השקעות במשך הרבה מאוד שנים, והכסף שלהם בינתיים לא עובד, ורוצים, ומוצאים פה 10,000 שקל על היועץ הזה, ופה 20,000 על אסטרטגיה עסקית. כל טוב ויפה, לפעמים הדברים האלה מאוד שווים את הכסף, אבל במיוחד שיש לכם סכומי כסף קטנים, קודם כל להתחיל להשקיע. במשהו שאתם יחסית מבינים, אולי בכמה אפיקים שונים, תפסו את עצמכם כמשקיעים. זה קודם כל. לגבי איפה ללמוד ואיך ללמוד, אנשים שונים לומדים בצורות שונות. כאילו, יש אנשים שיכולים לקרוא מאמרים באינטרנט במשך שעות, במשך ימים, במשך חודשים, ולזקק מזה אסטרטגיה שהיא מעולה. ויש אנשים שצריכים את ההוראה האישית, או את הלימוד האישי, או את הקורסים, וזה גם בסדר, וזה אחלה. אני חושב שבאופן כללי, איזו אסטרטגיית השקעה שלא בנית, אני חושב שלכל משקיע מאוד מאוד בריא, מאוד בריא, שמישהו יסתכל על אסטרטגיית השקעה שהוא בנה, ועל התיק שלו, ועל המיפוי של הנכסים שלו, וייתן ביקורת. וזה יכול להיות מומחה שעושה את זה בתשלום, וזה יכול להיות חבר שמבין בהשקעות. זה לא אבא או אמא שתשאל אותם ולא מבינים כלום, ואתה שאל אותם מה אתם חושבים על זה, בסדר? אבל תחשבו על זה, כאילו יש לכם תיק, הכסף שלכם הוא עובד, הוא מושקע. מאוד מאוד כדאי לכם שיהיה מישהו מאוד מקצועי, שיסתכל על התיק שלכם, הוא יכול לעשות שני דברים. א', להגיד לכם איפה אתם בסכנה ואתם לא רואים את זה. איפה אתם חשופים. ובטא, איפה אתם יכולים לייעל מבחינת מינוף, מבחינת מיסוי, מבחינת אסטרטגיה. וכמובן שאני חושב שמאוד מאוד כדאי לקחת את זה בבייבי סטפס, כאילו לדעת שכל טעות שאנחנו עושים ואנחנו נעשה טעויות בהשקעות, שטעות כזאת לא תפיל אותנו מהרגליים. זה הדברים אני חושב.
מעולה. אני חושב שגם, אתה יודע, בסוף העניין הזה של אגו, נקרא לזה ככה, שבסוף אנשים שבונים ולומדים והכל, אבל בסוף שיש להם כבר איזושהי אסטרטגיה, לא הולכים לשאול אנשים שמתחו מה הם חושבים על האסטרטגיה שהם בנו, זה פשוט טעות. אתה יודע, הרבה אנשים שבאים אליי לייעוץ, משקיעים שנים דרך היועץ שלהם בבנק, ואני מסתכל עליהם על התיק השקעות שבנו להם, זה פשוט פח, כאילו, הדמי ניהול מנופחים, קרנות הזויות, כל מיני ניירות ערך שכבר שחוקים, שהם גם לא קלטו שהדמי ניהול שלהם עלו וטיפסו במשך השנים, הם פתאום משלמים כבר קרוב ל2% דמי ניהול שנתיים, זה מגוחך. על צורה של 6%, כאילו זה הכי...
אחת הדרכים הכי קלות להרוויח כסף בשוק ההון, זה להוריד דמי ניהול שלך, כמה שיותר נמוך.
כן, וללכת לאנשים שיודעים להגיד לך, תקשיב, זה על הפנים, תטפל בזה מיד, זה הכי דחוף אולי כרגע לעשות את זה. אוקיי, אז טוב, דיברנו על המון דברים, וסקרנת אותי לפחות ללמוד עוד דברים שאני פחות חזק בהם, אבל כמו בכל פרק אנחנו מסכמים את הפרק עם איזה כמה טיפים למשקיעים שלנו, אז אני אשמח לשמוע ממך 2, 3, 4 טיפים על השקעות, על ניהול ההון האישי.
כן, קודם כל הייתי אומר שאולי הטיפ הכי חשוב זה לעשות השקעות טובות. לפני מינופים, לפני המיית, חבר'ה, מה שאתם לא מבינים איך הוא עובד, אם אתם לא מבינים למה שוק ההון יעלה עם הזמן, אל תבנו על זה שהוא יעלה עם הזמן. אתם מבינים את זה? סבבה. כאילו, קודם כל לעשות השקעות חכמות, להבין מה אנחנו עושים. אנשים משקיעים בכל מיני מטבעות קריפטו, סבבה. כאילו, יכול להיות שזה אחלה. אני לא נכנס פה האם זה נכון או לא. אבל בלי באמת להבין למה שהוא... ביטקוין עלה עכשיו במשך עשור, אז זה ממשיך לעלות. לא, לא. כאילו, למה שהוא יעלה? תבינו את זה לעומק? אני לא אומר שביטקוין זאת השקעה טובה. כאילו, תעשו השקעות טובות, זה קודם כל. זה הרבה יותר חשוב מהמינוף, או מהמיצוי, או מהאסטרטגיה. כאילו, תעשו השקעות לא טובות, שום דבר לא שווה כלום. דבר שני, זה באמת, אני כן חושב ששווה, וכדאי להכיר את הנושא של מינוף לעומק. אני חושב שמאוד שווה להקדיש את הזמן ללמוד את זה. אני חושב שזה כלי שמאוד כדאי להשתמש בו, כשעושים את זה נכון. זה לא מאוד רלוונטי כשיש מעט מאוד הון, זה יותר רלוונטי כשיש יותר הון, אני חושב. אני חושב גם שזה כן צריך להיות בגבולות הטעם הטוב, כלומר, אם יש לך הון עצמי של 20,000, לקחת עכשיו הלוואה של 300,000, כן, זה יכול לעשות היגיון אם אתה עושה את זה מפוזר ומבוזר וחוכמה וכולי, אבל צריך גם איזשהו ניסיון בשוק, צריך גם איזושהי הבנה, צריך לראות איך הבטן שלך במצב שהשוק קורס. אז באמת ככה לקחת את הדברים מאוד לאט לאט בפרופורציות. אז זה ככה הטיפ השני, אני חושב. ואולי הטיפ השלישי זה באמת, תבקשו ממישהו שיסתכל על התיק שלכם. תבקשו ממישהו שייתן לכם פידבק, שייתן לכם ביקורת, כאילו הדרך הכי טובה ללמוד זה שמבקרים אותנו.
מעולה, טוב, שמחתי לדבר איתך עוד פעם, ושיהיה אחלה יום, להתראות.
ביי ביי.